כסף, כסף, כסף. כל כך הרבה כסף מתגלגל ב-NBA. מחוזים עצומים של מאות מיליוני דולרים ועד לחוזה מינימום. האם לכל שחקן מגיע חוזה כזה? האם יש שחקנים שלא מגיע להם בכלל, שלא שווים את החוזה שלהם בכלל? והאם יש כאלה שחייבים לקבל יותר? ומה עם אלה שבכלל חופשיים? בפרק זה נענה על כל השאלות הללו. מתחילים! כאן NBA וכל השאר, ואיתנו היום הגוט, הקרוסו, הדדלי, עידו צפירה! צפירה, מה יש לך להגיד?
עידו צפירה, ביץ'.
פתיחה עידו של צפירה.
נו, קדימה גוסנו.
ואני גם פה, שלום לכם.
כן, המומחה שלנו לענייני 2K והמומחה שלנו לענייני קולג'י וכתב החוץ. ואנחנו מתחילים את הפרק עם קצת עדכונים מהליגה ומרחבי העולם. נתחיל עם העדכונים של אליפות העולם, עם המשחקים המעניינים שהיו. נבחרת ארצות הברית מנצחת די בקלילות את נבחרת צ'כיה, 88-67. יוון, שלדעתי הנבחרת שהכי הרשימה אותי עד עכשיו, מנצחת את מונטנגרו בקלילות ובלי הרבה עזרה במיאניס, בגלל זה זה הרשים אותי. צרפת מנצחת את גרמניה ב-4 הפרש ממשחק שהיה נראה גמור בהתחלה, בסוף נהיה פשוט ממש צמוד. אוסטרליה מנצחת את קנדה, 108-92, משחק של קבוצות די שוות. סרביה מפרקת את הפיליפינים, 126-67, 59 הפרש. מה יש לכם להגיד על המשחקים עד עכשיו? מעניין האליפות?
מעניינת מאוד. ארצות הברית, הכי לפי דעתי התוצאה הכי מפתיעה, אומנם 21 הפרש, אבל הם לא נראו טוב. הם נראו, בהתחלה בעיקר, הם נראו קצת מחוץ לזה, לא מצאו את הקצב. בסוף הם הצליחו לנצח, אבל לנצח את צ'כיה זה לא הישג כזה ענק.
סטורנסקי עשה להם בית ספר במחצית הראשונה, כן. לדעתי. הוא עשה משחק ממש יפה.
גם המאמן הישראלי, צריך לומר, ננו גינסבורג, מאמן שם את צ'כיה יפה מאוד, הם מפתיעים.
כן, אבל בכל זאת עם ארצות הברית, הם לא שיחקו ממש טוב לדעתי, אפילו הם ניצחו 21 הפרש, זה לא אומר שום דבר. הם יגיעו מול נבחרות יותר חזקות ודעתי הם יתקשו, כי חוץ מקמבה ווקר שלקח על עצמו, אני באמת לא ראיתי מישהו שהחזיק על עצמו בנבחרת הזאת. באמת, אני שוב פעם הכי מרוצה מיוון מהטורניר הזה.
גם אני, הם ממש הרשימו אותי, כמעט בלי יאניס. יאניס ריק אולי 15 דקות, הם שיחקו ממש יפה וקבוצתי וחזק.
ועוד מול מונטנגרו, שהיא לא נבחרת ממש חלשה.
נכון.
עם ניקולה ווסוביץ' ועוד כמה שחקנים. וכן, שוב פעם, בלי זרם יאניס שקיבל רק 14 דקות. ואני חושב שהמאמן שומר אותו למשחקים יותר חשובים.
כן, בכללי נבחרת מאוד טובה, גם צריך לומר שרוב השחקנים שם הם גם או באולימפיאקוס או בפנתנייקוס, אז הם כאילו גם בליגה לרוב משחקים.
שחקני יורוליג.
כן. שחקני יורוליג ברמה גבוהה.
חבר'ה, מה יש לכם להגיד על סרביה? שני משחקים שהיא פשוט מפרקת, מפוצצת, שוברת את היריבה שלהם. 59 הפרש. הפרש.
אני לא הייתי מתלהב מ-59 על הפיליפינים.
בכל זאת, זה לא...
אבל כן, הם נראים... חוץ מיוון, הנבחרת שנראית הכי טוב בטורניר עד עכשיו.
אוקיי, סבבה, מה יש לך להגיד ברסנו?
תשמע, גם איטליה ניצחו את הפיליפינים בהפרש מאוד גדול, ואיטליה לא שיחקו מי יודע מה. אני אומר לך את האמת, אבל סרביה זה כאילו לא פעם ראשונה שהם מנצחים בהפרש כזה, גם במשחק הראשון שלהם, אז אני מאוד מרוצה. אני חושב אבל שהמאמן צריך כן לנסות את יוקיץ' ב-4 ואת בובן ב-5.
בובן חייב לשחק זה.
כן.
אוקיי, ועכשיו נעבור לנושא המרכזי שלשמו התכנסנו כאן. אנחנו נתחיל עם הקבוצת שחקנים שאנחנו בספק אם הגיע להם את החוזה, אנחנו חושבים שאולי כן, אולי לא, ננמק ונטען את הכל. אנחנו מתחילים עם שחקן שנוי ממחלוקת, שברסנו אוהב, קוראים לו קריס פול. מה יש לך להגיד על החוזה של קריס פול והאם מגיע לו ברסנו?
כן, אני אוהב את קריס פול מהימים שלו בקליפרס, אפילו גם ראיתי אותו במציאות. רכז ממש טוב, יכולות מסירה מדהימות, כדרום מעולה. אבל שוב פעם, תשמע, הוא כבר מזדקן, מגיע די לסוף הקריירה, ואני חושב שבגיל 36 לקבל 44 מיליון דולר זה ממש לא הגיוני. אפילו שקריס הוא בין הרכזים המובילים בליגה, אבל לא, כאילו.
לקריס פול כרגע יש את החוזה השני הכי גדול בליגה, והוא בין 34 או 33.
34.
הוא גם בקבוצה שלא רוצה אותו, הם ניסו להעביר אותו למיאמי וזה...
עכשיו הוא באוקלאומה, כן.
עכשיו הוא באוקלאומה, כן, אבל 44 מיליון כשאתה בין 36, זה גם תוקע אותם, כי קירג'יס אלכסנדר שהגיע מהקליפרס, שמשחק גם בפוינט גארד, עכשיו צריך לעבור לשתיים בגלל
קריס פול. זה חוזה לא שכיר, זה כאילו, הוא אונטריידבל. זה עובדה, עשית טרייד עם ווסטברוק שהוא בערך השחקן היחיד שאתה יכול לעשות איתו טרייד. חוץ מווסטברוק, אני לא רואה באמת שחקן שאפשר לעשות איתו טרייד.
אתה צריך מזכורת כאילו, או של שתי שחקנים ברמה של 20 מיליון, או של איזה סופרסטאר, והם מחפשים בעיקר בחירות כרגע אוקלאומה, אז קשה לראות אותם.
וגם הגיל הוא פקטור משמעותי.
הרי הם רוצים ריבילד, אז הם יפספסו את הפרי אג'נסי הגדול הבא עם החוזה הזה של פול, אלא אם כן צריכו להשיג עליו איזשהו טרייד הזוי, אבל כרגע זה המצב, הוא נשאר שם.
ונעבור לצד השני של הטרייד שהיה בין יוסטון לאוקלאומה. ראסל ווסטברוק. אוקלאומה נתנו לו לפני כמה שנים את החוזה שהיה אז הכי גדול בהיסטוריה של ה-NBA, שהוא אמור לקבל בשנה האחרונה שלו 46 מיליון דולר. עכשיו, אז לדעתי זה היה לגיטימי, אחרי כל מה שהוא נתן להם, את כל ההצגות ואת כל העונת MVP, ובאמת היה הפרנצ'ייז פלייר שלהם, אז לדעתי זה חוזה ענק, אבל מגיע לו לדעתי. זה לא כמו קריס פול שכבר בן 34, הוא היה אז בן 28, לא, אתה יודע, זה לא קריטי.
אבל עכשיו יוסטון, נניח ונקווה שלא בשבילם, אבל נניח וכל העניין עם הרדן וווסטרוק מתפוצץ, הם תקועים עם שחקנים, עם שתי חוזים של 40 מיליון.
שאי אפשר לעשות להם טרייד.
בדיוק, אי אפשר, אתה לא יכול להזיז שתי חוזים של 40 מיליון בטריידים. גם אם זה לא הולך טוב, אז...
אבל אני חושב שהם היה להם את קריס פול, שיש לו חוזה די דומה לווסטברוק סך הכל. ווסטברוק מקבל יותר אפילו עוד שנה. ואני חושב כאילו שהם היו עם קריס פול, והם ראו שזה לא עובד. ווסטברוק היה האופציה היחידה. אז הם אמרו בוא ננסה, כי סך הכל יש להם חוזה מאוד דומה. אין הבדל משמעותי בין הכסף וזהו, אני חושב שזה בערך האופציה היחידה שהייתה להם גם ארדן ווסטברוק מאוד רוצה לשחק בערך.
אבל אז, כשהוא קיבל את החוזה ווסטברוק, אתם חושבים שזה היה לגיטימי מבחינת אוקלאומה לתת חוזה כזה?
כן, אחרי כל העניין שהיה עם
דורנט. הם ראו אותו פרנצ'ייז פלייר, הם לא רצו שהוא
יעזור. גם אחרי כל העניין שהיה עם דורנט והטריד לארדן, סליחה, כל העניין של אוקלאומה מאבדת ממשיכה לאבד שחקנים
באופן שיטתי. בוא לשנת MVP והטריפל דאבל.
בדיוק, אז הם לא רוצו לאבד אותו. זה חוזה שהגיע לו בזמן, אבל עכשיו זה נראה קצת פחות טוב.
אז נעבור לשחקן השלישי, לרכז השלישי, שהוא כבר הרבה יותר בסימן שאלה מאשר ווסטברוק, וזהו ג'ון וול, שהוא עם החוזה עצום, בדיוק ממש דומה לשל ווסטברוק, הוא כמעט אחד לאחד, שניהם שיחקו את כל הקריירה שלהם באותה קבוצה, עכשיו ווסטברוק עבר, אבל עדיין ג'ון וול באותה קבוצה, בגלל זה הוא קיבל חוזה כזה גדול, הוא יכל לקבל. מה אתם אומרים על וושינגטון?
זה כל השחקנים שאמרנו עד עכשיו, הם מקבלים סופרמקס. שזה הרבה יותר כאילו ממה שאתה יכול, שאם אתה נכנס לפרי אג'נסי רגיל אז אתה מקבל הרבה יותר מהקבוצה שאתה היית בה כבר. ג'ון וול עכשיו הכי פציעה קרה, מה הוא קרה? רצועה משהו כזה?
הוא נפל בבית שלו.
נכון, נפל בבית במדרגות.
אבל הוא יחזור השנה.
אם יצא להם פה מצב של גורדון היוורד זה גרוע, אתה יודע, כי גורדון היוורד אחרי פציעה הוא חזר.
בדיוק דיברנו, אנחנו נדבר עליו בהמשך על גורדון היוורד, הוא בחוזים של תכף סתירה.
שאנחנו, כן.
בקיצור, אנחנו לא סגורים על החוזה של ג'ון וול, כי אז הוא היה באמת הרכז הכוכב שלהם והכל, והם נתנו לו את החוזה עוד לפני שהוא נפצע, ועכשיו הוא חטף שתי פציעות משמעותיות, והוא כבר לא שיחק שנה וחצי, אז אתה לא יודע באמת איך הוא יחזור. אבל אז בדיעבד, אתה חושב ברסנו שהגיע לו חוזה כזה ענק?
כן, לגמרי. תשמע, אני חושב שכמו ווסטברוק הוא הפרנצ'ייז פלייר של וושינגטון, אחרי גילברט אריאס הוא הרכז הגדול, ואני אישית מאוד אוהב את וול, איך שהוא משחק עם האקספלוסיביות.
כן, אבל בכל זאת הוא כמו ווסטברוק, הוא לא יכול באמת להוביל את הקבוצה שלו ליותר מ... לא יודע, סיבוב.
נכון, אבל דיברנו שוב פעם, הוא הפרנצ'ייז פלייר. תשמע, הוא טופ לדעתי 5 פוינט גארד לפני שהוא נפצע.
כן, לפני שהוא נפצע ברור. כן, אין בעיה.
עכשיו אנחנו גם לא יודעים, יכול להיות שהוא יחזור יהיה טופ 1, בסדר? אבל סביר להניח שלא, אבל... תשמע, בקיצור, אני חושב שזה החלטה נכונה מצד וושינגטון.
גם תלוי מה הם החליטו בסוף לעשות עם ברדלי ביל. אם הם החליטו להעביר אותו ואז כאילו...
לא, אני חושב שכרגע יותר חכם להם לבנות סביב ביל, אבל...
טוב, נעבור לשחקן שכרגע בדיוק דיברת עליו צפירה. גורדון היוורד שהגיע לבוסטון, נתנו לו אחלה של חוזה, אוקיי? הגיע לבוסטון משחק ראשון נגד קליבלנד. כולנו זוכרים את הפציעה הנוראית, שבר, ריסק, ניפץ לו עצמו את הרגל, נחת אחרי ריבאונד, וזה היה לא נעים בכלל לראות. בוסטון נתנו לו את החוזה לפני שהם ידעו שהוא הולך לקבל את הפציעה הזאת, ועכשיו, כשיש לך חוזה כזה ושחקן כזה שלא חזר מהפציעה שלו עדיין, חזר, אבל לא משחק כמו שהוא שירק. האם אתה חושב שהחוזה הזה שווה?
לפני הפציעה כן, גם בגלל, אתה יודע, היה הרבה דיבורים, הוא רוצה להגיע, ברד סטימן זימן אותו בקולג'ים, הם נראו ממש כאילו, הם מתאימים אחד לשני, כאילו זה באמת הגיע בטיימינג הכי טוב בשביל בוסטון, קרתה הפציעה, עכשיו החוזה נראה פחות טוב, אבל לפי דעתי לפני הפציעה זה היה חוזה מצוין, ואחרי הפציעה זה עכשיו כבר לא חוזה טוב.
כן, כי הוא לא חזר לעצמו. מה יש לך להגיד על זה ברסנו?
האמת, אין לי מה להוסיף על מה שצפירה אמר. כן, אני חושב כאילו שכאילו הם החתימו אותו ישר בוסטון, אז הוא בא טוב מיוטה, ואני חושב שכאילו זה חוזה שהגיע לו באותה תקופה. אבל בסה על הפציעה, אבל מה לעשות?
כמה כסף זורם ב-NBA. צפירה, כמה מיליונים כבר עשית אתה?
בדרך לסופרמקס.
אוקיי, עוברים לחוזה שהוא בהחלט, בהחלט שנוי במחלוקת. מייק קונלי. חוזה די גדול למייק קונלי. הוא באמת שחקן שהיה, כמו שאמרנו, הפרנצ'ייז פלייר של ממפיס, קיבל אז חוזה ענק. אתם חושבים שהגיע לו באמת חוזה כזה גדול? הוא יקבל בשנה האחרונה שלו בחוזה 34 מיליון דולר. צפיר, מה יש לך להגיד על זה?
לפי ידעתי זה לא הגיע לו. גם דיברנו על ממפיס בפרקים קודמים, שאתה יודע, אומנם היה להם תריצה לגמר המערב, אבל זה היה הרבה בגלל הפציעה שהייתה לווסטרוק באוקלאומה. מייק קונלי לא הגיע לאיזשהו הישג ענק בפלייאוף.
כן, בכל זאת, הוא לא ברמה של ווסטברוק ולא ברמה של ג'ון וול.
היו לו כבר קבוצות טובות, היה לו זאק רנדולף, טוני אלן, היו לו
מר גסול, אתה יודע.
כן, היה לו כאילו קבוצות עמוקות, הוא לא הצליח. עכשיו יוטה קיבלה אותו, שלפי דעתי הוא מתאים להם מבחינת השיטה.
כן, כן.
החוזה פחות, אבל
עוד פעם, הגיל הוא הפקטור, וזה גם מה שאתה יודע, מה שקצת מוריד לגבי החוזה הזה. ברסנו, מה יש לך להגיד על החוזה הזה?
תשמע, מייק קונלי הוא כבר בן 31, זה אומר שהחוזה שלו ייגמר בגיל 33, משהו כזה. ואני חושב שהוא באמת כאילו, אני לא יודע אם מגיע לו החוזה הזה, כי הוא היה שחקן טוב בממפיס.
הוא אף פעם לא היה אולסטר, הוא אולי השחקן הכי טוב שאף פעם לא היה באולסטר.
בדיוק, גם את מייק קונלי במקרה גם ראיתי אותו משחק.
צפיר לשחק איתו, ברסנו.
כן, אני יודע, בג'י ליג, סתם. קיצור, קונלי, אני חושב שהוא טוב. גם שוב פעם פרנצ'ייז פלייר, אבל באמת, אנחנו ראינו שלממפיס יש עכשיו תחביב לתת חוזים מטומטמים. אז זה עוד אחד מהחוזים המטומטמים שלהם, ואני לא חושב שהם מגיע לו כל כך הרבה כסף. הוא לא נתן אי פעם איזו עונה שאמרתי, וואו, כאילו.
אוקיי, אז אנחנו עוברים לעוד רכז שלדעתי ממש כאילו באותו לבל כזה, אותו רמה. קאי לאורי, הביא עכשיו אליפות לטורונטו, אמנם לא כשחקן המוביל, אבל יש לו חוזה די גדול, הוא אמור לקבל בשנה הבאה, שהיא השנה האחרונה שלו בחוזה, 33 מיליון דולר, יא ביי, בשנה. צפירה, כמה כסף עשית? יותר ממנו כבר? עדיין לא?
עדיין לא.
צפירה מתקרב בשנה הבאה, חותם מי.
אז מה אומרים על החוזה הזה? שימו לב שכרגע הוא החוזה העשירי בליגה לקאי לאורי, ויש שחקנים הרבה יותר טובים מקאי לאורי.
השחקן השני או השלישי הכי טוב בהיסטוריה של טורונטו, לפי דעתי.
אפשר, כן, אפשר להגיד.
אתה יודע, יש חברים סקארטן, דמר דה רוזן, אבל הוא שמה
כמובן נמצא שקוואי ראשון. אין לו להגיד.
אלונה אחת, רק קוואי נמצא במקום ראשון. אבל כן, זה שחקן אם זה השחקן השישי הכי טוב בהיסטוריה של הקבוצה, וזה היה עוד בשלב שהם הרגישו שהם ממש מתחרים.
זה היה כשהם הפסידו לברון כל שנה.
בדיוק, אז הם הרגישו שהם צריכים, שהם ממש כאילו צריכים עוד קצת, והם עוברים את ההייפ. אז כן, לפי אותי זה חוזה שהגיע לו.
אוקיי, סבבה, ואנחנו נעבור לשחקן הבא, שהוא סי-ג'יי מקולום. אוקיי, סי-ג'יי מקולום, לדעתכם, הוא קיבל עכשיו 100 מיליון לארבע שנים, שלדעתי מגיע לו, כמו שלילארד משחק כל הקריירה שלו בפורטלנד, גם סי-ג'יי משחק כל הקריירה שלו בפורטלנד, אמנם הוא לא אולסטאר והוא לא ברמה של לילארד, אבל לדעתי 100 מיליון לארבע שנים זה אחלה חוזה בשביל סי-ג'יי.
לשמור על הצמד שיש להם, הביאו גם בקיץ עוד שחקנים מחזק את הצבע, שחקנים
את ווייטסייד,
כן, ווייטסייד
שגם יש לו חוזה גדול.
כן, חוזה, לווייטסייד גם יש רוח עד חוזה, אבל כן, זה בסך הכל
מגיע לו עוד הקיצור.
כן, מהלך טוב, מגיע
לסי-ג'יי. מגיע לו?
לסי-ג'יי, חוזה כזה, 25 מיליון נגיד, לעונה, כן, בטח.
ועכשיו נעבור לעוד שוטינג גארד שאפשר להשוות ביניהם הרבה, קליי תומפסון, קיבל 196 מיליון לחמש שנים. מה אומרים על החוזה הזה? מגיע לקליי כל כך הרבה?
חייב, אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של גולדן, זה הגיע לו.
ברור, הוא בחמישייה של כל הזמנים של גולדן. הוא השוטינג גארד הכי טוב שהיה להם.
זה עדיין מטורף, חוזה כזה ענק לשחקן שהוא לא...
אבל דורנט הלך וקאסינס כאילו הלך, זה היה ברור שהוא ילך. הם השאירו את דריימונד ואת קליי, את השלושה הראשונים.
לא להם ברירה. קליי עוזב לקבוצה אחרת שהייתה נותנת לו חוזה, לא כזה, מה שהם יכולים.
לייקרס, גם לייקרס, גם קליפרס, זה הדיבורים ששתיהם יציעו לו חוזה מקסימום, הוא יעזוב את גולדן, אז הם לא חייבים.
אוקיי, ועכשיו שחקן שסימי ריגר אמר שהוא, סימי, קודם כל אם לא שמעת את בפרק הקודם שלנו עם סימי ריגר האגדה, שרב עם צפירה והכל וזה, עם סימי ריגר האגדה, סימי אמר שטרי רוזיר הולך להיות סטאר, הוא הולך להיות כוכב, סימי אמר שטרי, אז טרי קיבל 60 מיליון לשלוש שנים, שזה חוזה מטורף לשחקן שהוא, אולי לפני שנתיים נתן פלייאוף נחמד, היה טרי סקרי והכל, אבל שנה שעברה הוא ממש ירד ברמה, ולדעתי חוזה כזה זה די מוגזם בשבילו, מה יש לך להגיד על זה ברסנו?
כן, רוזיר נתן פלייאוף סדרה אחת טובה מול לברון, ואני באמת כאילו...
מול בלצו, מול בלצו, מול מילווקי.
נכון, אבל הוא נתן פלייאוף בכללי טוב, בסדר, ב-2017, אבל חוץ מזה אני באמת, העונה שעברה היה לא נעם. לא טובה, כאילו לא שמענו ממנו משהו וזה אני חושב שזה חוזה ממש מוגזם והוא הלך לקבוצה שידועה בחוזים מוגזמים אז לא מפתיע אותי.
טוב, עברנו לשחקן שאני אישית לא חושב שכל כך מגיע לו כזה חוזה, ג'מאל מרי. הוא קיבל עכשיו, הוא עדיין בחוזה רוקי שלו, אבל אחרי זה הוא הולך לקבל חוזה של החיים, 170 מיליון לארבע שנים, לחמש שנים, סליחה, לחמש שנים. זה קצת מוגזם לדעתי משחקן ש... תשמע, אומרי שהוא יהיה טופ 5 בליגה, אבל לתת לו כזה כל כך הרבה כסף שאתה עוד לא יודע מה הוא יכול להגיע. אני חושב שהם נתנו לו כזה חוזה מהסיבה פשוטה שהם לא רוצו שהוא יברח להם, כי הם רואים שהולך להיות כזה צמד, דינמיק דו עם יוקיץ'. מה דעתך צפירה?
אני אוהב את ההחתמה, אני לא חושב שזה חוזה מוגזם. זה עד שהוא בן 27, אז עד שהוא באמת בפריים שלו. אתה יודע, 27-28 זה איפה ששחקנים מגיעים לפריים. אני חושב שהם בסך הכל נעלו אותו יפה לחוזה נחמד מאוד.
אוקיי, סבבה. אתה מסכים עם החוזה אז?
כן, אני חושב שזה החתמות.
בסדר?
תשמע, אני חושב שלא היה להם ברירה, כאילו. שוב פעם, באמת, כמו שצפירה אמר, אני חושב שהם פחדו שהוא יברח.
כן, הם רוצו להחזיק אותו.
זה כן חוזה מוגזם מאוד לדעתי, אבל הם פחדו, מה לעשות? ככה זה רוב NBA.
כן.
טוב, ועכשיו אנחנו נגיע לרשימת החוזים המוגזמים ביותר שאין סיכוי בעולם שמגיע להם. אני קצת הופתעתי מכל החוזים האלה. ונתחיל עם החוזה שהכי עצבן אותי, שהוא של אנדרו ויגינס. מנסותה לפני שנתיים, אני חושב, נתנה לו חוזה פשוט מהסרטים לשחקן שנבחר אומנם ראשון בדראפט, אבל הוא אחד השחקנים היותר בסט, אפשר להגיד, שהוא יקבל בשנה האחרונה שלו 33 מיליון דולר לשחקן שבאמת עדיין לא הוכיח כלום, שחקן של 15 נקודות למשחק ועם אופי קצת רחרוחי. מה יש לך להגיד על תצפירה?
החתמה רק בגלל הפוטנציאל שיש לו, רק בגלל הפוטנציאל ורק בגלל שהם לא רוצים להפחיד את קארל אנטוני טאונס שיעזור אותם.
לא, אני חושב שפשוט מנסותה רואים שיש לו איזשהו פוטנציאל, למרות שאני חושב ש...
אבל די, כבר עברו חמש שנים, כמה פוטנציאל
נכון,
יכול להיות?
נכון, זה מה שמנסותה חושבים, אני חושב... אני לא יודע באמת מה הם חושבים, אני חושב נראה לי שהם בונים על זה שהוא ייתן להם פריים בגיל 34, אבל... תשמע, כרגע אני באמת לא יודע מה הולך בפרנט אופיס של מנסותה, אבל אני באמת לא יודע מי האחראי על החוזה הזה. אם אני יודע מי זה היה, באמת הוא היה צריך להיות מפוטר מיד. לא יודע מי האידיוט שנתן את זה.
לפי דעתי, גם לא רוצים לחזור על המצב שהיה עם גרנט, שהלחיץ אותם לטרייד. זה החתמה שגם של לחץ מהצד של מינסוטה.
ועכשיו אני עובר לסנטר, שלדעתי זאת ההחתמה הכי מטומטמת שאורלנדו הייתה יכולה לעשות. הם הביאו, הרי אורלנדו החתימו את מומבמבה בדראפט, הביאו אחלה סנטר שיכול להיות עם פוטנציאל לעתיד. עכשיו, במקום לתת לשחקן כמו מומבמבה פוטנציאל, הם מחתימים את ניקולה ווצ'ביץ', עוד פעם, להערכת חוזה, לשחקן שהוא ממוצע פלוס.
אולסטאר בעונה האחרונה.
אולסטאר, בוא נגיד ככה, אני לא יודע מה להגיד לך.
אולסטאר צולע
עכשיו. אז בוא נגיד שהם חוסמים את הדלת עכשיו למובמבה, הם נותנים עכשיו לניקולה ווסביץ' חוזה יחסית גדול שלדעתי לא באמת מגיע לו.
אני לא יודע לומר לך מה קורה פה אורלנדו, זה קבוצה, לא יודע לומר לך באמת, זה...
בשנה הבאה הוא אמור לקבל 28 מיליון דולר, זה חוזה בכלל לא קטן, 100 מיליון דולר לארבע שנים.
אני משער שהם חושבים שהם עכשיו ברמה של לעשות ריצה עמוקה בפלייאוף. בגלל העונה שעברה שהם נכנסו לפלייאוף, אבל קשה לי לראות אותם עוברים את הסיבוב הראשון אפילו.
תשמע, זה באמת לא מובן לי. אתה בוחר שחקן עם כל כך הרבה פוטנציאל כמו מובמבה, בחירה חמישית בדראפט, שרוצה להיות דיפנדר וריבאונדר וכל הדברים האלה, ואתה משאיר סנטר ממוצע שלא באמת יכול להפוך ל... לא יודע, לשקיל אוניל.
הוא גם בין 29 עבוד
של 28, עוד מעט 29.
אז כאילו, מה אתה נותן לו חוזה ל-4 שנים שהוא כבר יהיה בסוף החוזה בין 32-3? מה אתה נותן לו כזה חוזה במקום לפתוח את הדלת למו במבה או לעשות לפחות טרייד עליו כדי להשיג שחקנים אחרים או בחירות דראפט?
יכול להיות שזה רמה, העריכו אותו, אולי...
אני חושב שהמאג'יק יש להם פרנט אופיס באמת בין הגרועים בליגה. אוקיי. תסתכל על הקבלת החלטות שלהם.
לעשות טרייד בשביל גם מרקל פולץ, לא נראה כזה.
בסדר, אבל החוזה של מרקל הוא לא כזה גדול בשביל שכאילו, זה שיהיה בעיה או משהו.
צפירה, אנחנו עוברים לשחקן שקוראים לו צ'אנדלר פרסונס. מה יש לך להגיד על החוזה של צ'אנדלר?
זה הכי גרוע בליגה. זה הכי גרוע בליגה. הוא לא משחק, הוא מקבל כמה? 25 מיליון לעונה בערך?
עכשיו אנחנו בודקים את זה, ובאמת הוא שחקן, אחד ה... בוא נגיד כמה שחקים, כי אני חושב בשנתיים האחרונות משהו כמו 60 משחקים, משהו כזה, אפילו לא. הוא באמת שחקן שאני לא חושב שמגיע לו כזה חוזה, אני חושב שהוא מקבל בין 25 ל-30 מיליון דולר.
25.
25 מיליון דולר לעונה, פאק! פאק! שחקן שבקושי שחק לך, הוא מקבל 25 מיליון דולר לעונה. בשנה האחרונה שלו עכשיו הוא יהיה באטלנטה בשנה האחרונה של החוזה, ולא נראה לי שיעריכו לו את החוזה, לא עשינו משהו להגיד על זה.
אנחנו בהתחלה עוד יכולנו לדבר על פרונט אופיסים שבאמת חשבו שהשחקן הספציפי יהיה פרנצ'ייז פלייר וזה, אבל באמת אני לא יודע, אני מסתכל על השחקנים האחרונים ואני לא יודע מי האידיוט שהחליט שצ'אנדלר פרסונס מגיע לו 25 מיליון.
זה היה באותה פרנצ'ייז שזרקו גם לביומבו איזה 20 מיליון וליאן מאימי.
קיצור, אתה יודע, יש ג'נרל מנג'רס שהם כאלה קשורים לניקס כל איזושהי צורה. ועכשיו נגיע לחוזה לשחקן שאני לא בטוח אם מגיע לו, ואתה אמרת שאולי כן, ספירה. קוראים לו קווין לאב, לקח אליפות עם קליבלנד, שהוא לא... הוא נפצע הרבה, בוא נגיד, הוא נפצע הרבה, הוא עשה עכשיו, לדעתי, אני ראיתי אותו מתפתח, הוא עשה דיאטה, הוא הוריד הרבה הרבה מהמשקל שלו, הוא נראה הרבה יותר טוב, הוא גם היה את כל הקטע שהוא דיבר על הדיכאונות שהיו לו וזה. לדעתך שחקן שמגיע לו באמת כל כך הרבה כסף, שחקן, הוא היה, מאז שליברון עזב הוא, בוא נגיד, הכוכב של הקבוצה הזאת, קליבלנד, אבל מה יש לך להגיד על זה?
אני חושב אותה סיטואציה כמו עם קייל לאורי, שהם הרגישו שממש כאילו צריכים עוד את הדחיפה, אז הם לא חייבים להשאיר את קווין לאב, כי הם הרגישו שהם צריכים עוד את הקצת בשביל לחזור על האליפות, כי אני חושב שהוא קיבל את זה אחרי עונת האליפות, את החוזה.
נשארו לקווין עוד 4 שנים בחוזה, חוזה עצום, כל עונה הוא כמעט מקבל 30 מיליון דולר לעונה, הוא הבטיח את הבג שלו, הוא פשוט מקבל הרבה כסף, לדעתך ברסנו מגיע לו כזה חוזה?
לא, אבל לא כמו כל החוזים האחרונים שיכולתי להגיד שהג'י-אם...
כן, זה לא חד משמעי, זה לא חד משמעי.
זה, כאילו כן מגיע לו סכום כזה, אבל 30, 20, משהו כזה, כאילו... הוא מתקרב לזה, אבל הוא שוב פעם, הוא לא איזה שחקן אליט, אבל...
לפני שנתיים הוא היה אולסטאר,
באליפות,
הוא אחלה ריבאונדר, אבל כן, אתה יודע, הם רצים, הם צריכים לתת למישהו חוזה כזה, בכל זאת, עדיין זה...
כן, לפחות כאילו לא כמו השחקנים החולים, לא נותנים את זה לצ'אנדלר פרסונס, זה משהו שווה משהו.
זה גם סיטואציה שונה, כי היה רצון להשאיר את לברון ולהשאיר את הקבוצה, את הסגל של הקבוצה, קבוצת האליפות.
עכשיו בואו תראו חוזה שקצת מעצבן אותי. אוטו פורטר מקבל בשנתיים הבאות 27 מיליון ו-28 מיליון לעונה. פאק! פאק, ברסנו, תראה איזה חוזה. 27 ו-28, אוטו פורטר ש... בוא נגיד, הוא השחקן הכי ממוצע שיכול להיות ב-NBA ולא יותר מזה. צפירה.
הוא נחמד וטוב, חמישייה פותחת, 28 מיליון, אני לא הייתי נותן לו, אבל...
לעונה, לא, לא, לא שתי עונות, לעונה.
אוקיי, 28 מיליון לכל עונה זה... די מוגזם.
זה מוגזם ברמות של, לא יודע, של...
זה גם לא, חובה לומר, זה לא חוזה משיקגו, זה חוזה
מוושינגטון.
וושינגטון, כן.
בסדר, אז אתה יודע, זה עוד אחד מהחוזים הלא הגיוניים.
אתה יודע, דווקא, אני יכול להגיד לך ששמעתי אנשים שחושבים שזה מגיע לו. אני לא יודע מה עובר לאנשים האלה בראש.
לאוטו פורטר?
אבל אני שמעתי באמת אנשים שאומרים שהוא הפנים של שיקגו ומגיע לו חוזה
כזה. כן, בארצות הברית בעיקר שאוהבים אותו.
אני באמת לא יודע, כאילו... מה אתם, מה רואים בו בשביל 25 מיליון?
אין בו שום דבר בשביל 28 מיליון.
אוקיי, ואנחנו נעבור עכשיו לחוזים ש... ש... אה, ניקולה בטום, אתם רוצים להזכיר את ניקולה בטום?
כן, אני חושב שכמו פרסונס, פשוט בושה.
פשוט נורא.
תשמע, הוא שחקן בסדר, אתה יודע, הוא שחקן חמישייה שיכול לשים לך 20 נקודות במשחק.
בסדר, הוא עכשיו משחק עם נבחרת צרפת, שהוא בין השחקני NBA היחידים שם. אני אישית ראיתי את המשחק, הוא מחטיא שלשות כמו לא נורמלי, הוא לא קולע כלום, הוא לא שחקן.
הוא יכול לתת לך 18 נקודות למשחק, אבל בכל זאת...
18 בשרלוט, זה לא 18 בכל קבוצת NBA, 18... עם איזה 30 זריקות למשחק.
לא, אני אגיד לך למה, כשהוא קיבל את החוזה הגדול הזה, זה היה לפני איזה 3 שנים, והוא היה, הוא נתן איזו עונה של 22, אני חושב, למשחק, משהו כזה. עונה בסדר, אז נתנו לו חוזה גדול, אין מה לעשות, זה קורה ב-NBA. ועכשיו אנחנו נעבור לחוזים שמגיע להם, מגיע לשחקנים האלה חוזים. למשל, קמבה ווקר. קמבה ווקר עכשיו הולך לקבל חוזה ממש גדול, עד שבשנים האחרונות, עד שעכשיו הוא קיבל את החוזה הזה, הוא קיבל חוזים, חוזה 12 מיליון לעונה, דברים כאלה שביסמק ביומבו ששיחק איתו מקבל הרבה הרבה יותר, עכשיו הוא מקבל...
גם בטום.
כן, כל כך, עכשיו הוא היה נראה לי המסתכר השלישי או הרביעי בקבוצה שלו והוא השחקן הראשון בקבוצה שלו בפאר. עכשיו הוא בבוסטון מקבל אחלה של חוזה. מגיע לו בקל?
אני אצטט את סימי שמייקל ג'ורדן הורס קבוצות.
כן, אה.
וכן, הוא פשוט בושה שקמבה ווקר עד השנה לא הרוויח כמו שהוא מרוויח עכשיו בבוסטון. שרלוט זה באמת, אין לי יותר מילים לומר על הארגון הזה, זה ארגון שנותן לבטום ולביומבו יותר כסף מלקמבה ווקר. אז...
כן, קמבה יקבל 103 מיליון לארבע שנים, חוזה לדעתי ממש מגיע לו, הכל טוב, אין פה מה להוסיף על קמבה. עכשיו, אתם קצת לא התווכחתי איתי על החוזה של דריימונד גרין. אני אמרתי שמגיע לדריימונד, כאילו, הוא קיבל חוזה של 100 מיליון לארבע שנים. דעתי מגיע לו. מה יש לכם, כאילו, מה, למה שלא יגיע לו חוזה כזה גדול?
הוא נכנס קצת לשנים היותר מבוגרות.
אתה חושב שלסי-ג'יי מקולום שיש לו חוזה בדיוק אותו
אבל
דבר?
אבל זה שולה, כי דריימונד, את דריימונד אתה שם על הפרקט, לא בגלל שהוא שם לך איזה 20 נקודות או לוקח 20 ריבאונדים, אתה שם אותו כי הוא שחקן אול אראונד כזה, הוא יודע לתת את ההגנה, הוא מרים את השחקנים, הוא מוביל את הקבוצה.
כי בלעדיו אין גולדן סטייט, אני חייב להגיד. הוא המנהיג של הקבוצה. כן. כמו שסימי אמר, הוא הפוינט גארד.
לא סטף קורי, דריימונד גרין.
לא, איך קוראים לו האידיוט הזה? גרין, האידיוט. איך הוא כאילו לג'וק עם נועה? אוקיי. אנחנו עוברים לשחקן שלדעתנו הכי מגיע לו, וזה סטף קרי. סטף קרי, האגדה, קיבל חוזה עצום, הוא יקבל בשנה הבאה 40 מיליון, בשנה אחרי זה 43 מיליון, בשנה אחרי זה 45 מיליון. הוא קיבל לפני כל החוזה הענק הזה, הוא קיבל חוזים קטנים, משהו דומה לקמבה ווקר, ועכשיו הוא יקבל חוזים שלדעתי ממש מגיע לו בכל זאת טופ 3 פוינט גארד בכל הזמנים.
אפשר לומר השחקן הכי טוב בהיסטוריה של גולדן, אז...
כן,
כן.
היה לי ויכוח על זה היום עם כהן בבוקר, מי השחקן הכי טוב בהיסטוריה של גולדן.
למה, הוא אמר ווילט?
כן, כהן אמר ווילט, סטף מה?
כהן לא יודע מי זה ווילט בכלל. לא יודע עליו כלום, אני מבטיח שהוא לא יודע עליו כלום.
כן, כהן אמר ווילט. בקיצור, אז כולנו אמרנו שסטף מגיע.
שבוע הבא ברסנו וכהן ומכות על התוכנית. מי יותר טוב, ווילט
שלו. מה, אני רוצה באמת שתעשה לכהן חידון על ווילט, ואני רוצה לראות כמה הוא צודק. הוא לא צודק בכלום, אני מבטיח, הוא סתם אומר ווילט, הוא לא יודע מי זה בכלל.
אוקיי, ואנחנו עוברים לחוזה הכי גדול בהיסטוריה של ה-NBA.
כהן, אם אתה שומע בו לקרב.
עוברים לחוזה הכי גדול בהיסטוריה של ה-NBA, ולדעתי מגיע לו. דאם דולה, ביג דולה, דמיאן לילארד. צריך להתגיד
דמיאן לילארד.
זה לא מבטא סימי, אבל מתקרב.
דמיאן לילארד הולך לקבל 196 מיליון לארבע שנים, שזה הולך להיות חוזה מטורף. תראה. בשנה האחרונה שלו בחוזה, דמיאן לילארד הולך לקבל 54 מיליון פאקינג דולר. צפירה.
לא סתם קוראים לו דיים דולר.
כן.
דיים דולר.
דולר הוא מסודר עכשיו לכל החיים. הם השאירו גם אותו וגם את סי-ג'יי. קיץ גדול לפורטלנד. וכאילו מבחינת בזבוז כסף.
פאק, איזה חוזה.
מגיע לו.
תשמע, הוא מקבל עכשיו, מאז שמתחיל לו החוזה החדש, 43, 47, 50, 54.
זה החוזה הכי גדול בהיסטוריה או לא?
אני חושב שזה החוזה הכי גדול בהיסטוריה. צביר, אתה קיבלת יותר מלילארד, אני לא זכור לי כל כך.
אני הציעו לי, אבל אמרתי, לא נעים לי. יוריד לו את הביטחון, פורטלנד באו לה, הציעו לי במקומו.
אוקיי, חבר'ה, יש לכם עוד איזשהו שחקן שבא לכם להוסיף, עוד איזה שחקן שלא מעניין אתכם. צביר, מה יש לך להגיד?
יש לי, עוד לא עשינו את החלק הזה, אבל גנבות. שהגנבה שלי הכי גדולה זה לו וויליאם, שבאמת בשביל שחקן ששם 20 ומשהו נקודות מהספסל
בפלייאוף
מול גולדן סטייט, יכול לנצח לך כל משחק, שחקן קלאץ', זה גנבה בשביל 8 מיליון דולר לשלוש עונות כמעט. באמת אחד החוזים הכי טובים, קליפרס. ג'רי ווסט פשוט עושה קסמים, אין לי אחרת.
כן, לא, הוא תותח, ג'רי ווסט תותח.
גם הוא, גם מונטרז ארל, שגם
קבל 4 מיליון.
כן, הוא הגיע, חייב לומר, בטרייד עם יוסטון, בתור כאילו סתם עוד איזה שחקן שזרקו, מתפתח לסנטר חייתי.
סנטר נמוך, אבל חייתי. כן. מזכיר את דריימון קצת, אתה יודע, הגנתי
כן,
כזה.
מאוד, כן, מאוד הגנתי בדיוק. הוא ולו וויליאמס מבדיקים את הספסל.
רסנו?
כן, גנבות.
צפירה, אתה מוציא לי ועושה לו את המילים מהפה, אתה פשוט חלו, צפירה בא מחודד, מחודד.
תשמע, אני וצפירה בכללי ב-90% מהפרקים נראה לי, אמרנו אותם דברים.
כן. עכשיו, חבר'ה, עוד חוזה שנוי במחלוקת שאני לא כל כך הייתי בטוח איתו. קריס מידלטון קיבל עכשיו 180 מיליון דולר לארבע שנים. מגיע לו?
אני חושב שבגלל שזה בא לחשבון ברוקטון, זה לא מגיע לו. גם בכללי קריס מילטון זה לא שחקן שצריך להרוויח 30 מיליון ב-NBA. פשוט זה נוצר מצב שאם קריס מידלטון עוזב וגם מקום ברוקטון כן. עוזב, אז טוב, אז יאניס...
יאניס לבד. יאניס לבד, ביקש כן. גם רוצה להשאיר את הסגל הנוכחי, הוא לא רצה שיתחילו לשנות את כל הסגל, כן. אז אתה יודע, הביאו לקריס מידלטון חוזה גדול.
מה שיאניס רוצה, מלווקי יעשו.
תשמע, אישית לא מגיע לו כזה חוזה גדול, אבל בגלל שזה ילך עם כל הקבוצה שכמעט הגיעה לגמר שנה שעברה, אז הביאו לו כזה חוזה, ועכשיו נעבור לשחקן שמשחק באותה עמדה, רק בקבוצה אחרת, קוראים לו טובייס האריס.
טובייס האריס.
170 מיליון לארבע שנים, בפילדלפיה. מגיע לו? רסנו.
לטובייס. תשמע, היה לו עונה האחרונה, היה לו breakout season, אבל לא יודע אם מגיע לו כל כך הרבה כסף.
אוקיי, בסדר, אתה יודע, הוא היה לו חצי עונה ראשונה טובה בקליפרס, ואז עבר לפילדלפיה קצת נחלש. פילי רוצים להשאיר את, באמת, את הבסיס הזה, הענק הזה, וחוזה בסדר.
כן, גם בסוף הם לא רצו לצאת מטומטמים, כאילו עם הטרייד עם הקליפרס, שיצא שהם הביאו את טובייס האריס לעונה ולא יצא מזה כלום, אז בסך הכל, כן.
טוב חבר'ה, NBA וכל השאר, זה היה הפרק של כסף, כסף, כסף. צפירו אולי מקבל יותר מכל השחקנים האלה, אבל אנחנו פה דיברנו על כל החוזים המטורפים, הענקיים שיש בליגה. דמיאן לילארד הולך לקבל 55 מיליון דולר לעונה. זה קצת, זה מטורף. אנחנו סיימנו את הפרק, תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, יש לנו המון פרקים מעניינים לדבר איתכם. אם לא שמעתם עדיין את הפרקים הקודמים, אנחנו ממליצים לכם על הפרק עם סימי ריגר, על הפרק עם החידון שלנו, שתנסו להשיג תוצאה יותר טובה מצפירה. תעקבו אחרינו באינסטגרם, NBA פודקאסט ישראל, תודה שהייתם איתנו, יאללה, ביי!